עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דעד.
שמע, לפני שנתחיל, עורכים ופיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחרי השידור בני שאולסקי, כל אלה שציפו שטראמפ יבוא ויעשה סדר ויתקוף את איראן, יש כל הזמן סימנים לא טובים. קודם כל, הוא הודיע שלא מייק פומפאו ולא ניקי היילי יהיו בממשל שלו, שזה הציב אותי מאוד.
גם אותי.
ועכשיו יש ציוץ של אחד מתומכיו, קומיקאי אמריקאי, שהוא גם שמרן מאוד ידוע ומשפיע, שנקרא דייב סמית, שמצייץ: The Stop Pompeo Movement is great, but it's not enough. התנועה לעצירת פומפאו זה סבבה, אבל זה לא מספיק. אני עכשיו מתרגם בלי האנגלית. כרגע צריך לחץ מקסימלי לשמור, להשגיח שכל הנאו-קונסרבטיבים וברוני המלחמה מחוץ לממשל של טראמפ. הוא מתכוון לכל אלה שהלכו יחד עם ג'ורג' בוש, פלשו על אפגניסטן לעיראק. היה להם את הזמן שלהם במעגל ההשפעות, והם הביאו רק אסון למדינה ולארץ. America first, screw the war machine. שזה ציוץ, כן, בסך הכל, אבל מרטוט אותו אחד בשם דונלד טראמפ ג'וניור, שזה הבן, וכותב: agreed, 100%, אני על זה. בקיצור, מה שנקרא, נחיה ונראה.
נחיה ונראה, כי מה הוא אמר ומה הוא ריטווט, ומי ריטווט את זה, נדמה לי שכל מי שחי בביצה הזאת של הציוצים, חושב שזו המציאות, ופעם אחרי פעם מסתבר שזה ההפך, ולא לומדים, כי זה חומר לעבוד, לצייץ ולחזור על ציוץ, ולהגיד, הוא צייץ את זה עוד פעם, וריטווט את זה, ולכן... נראה לי סתם.
לא, אתה הולך עכשיו לדיון על ציוצים, אבל דווקא טראמפ בדרך כלל מודיע על כל מה שהוא עושה בציוצים, אין מה לתקוף ציוצים.
כשהוא יודע, נדבר.
כן, בסדר, אבל פה זה מתחבר לזה שבאותו יום הוא מודיע שפומפאו וניקי היילי אינן, ואחד מתומכיו אומר שאת כל אלה, כל הניצים צריך לשמור מחוץ לממשל, והבן אומר אני על זה. לדעתי זה סיפור, וכמו אני חייב ונראה נכון בכל מקרה. טוב, אמרנו, תנו קרדיטי, מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, שלום.
שלום לך, ערב טוב, נהדר.
בונים בניינים ופרשיות, כן. תשמע, אנחנו הולכים לדבר איתך על הפרשייה, נחשף השם, כן, הוא גם מאיים בתביעה, של צחי ברוורמן, כזה שעומד בלב פרשת החזקת התיעוד של הקצין הבכיר, ואחרי השיחה על זה, אם אתה, כי יש גם במקביל, גם כן אצלכם בארץ, אצל ג'וש, נחשפות הקלטות והתכתבויות וואטסאפ, שבעצם מרימות את המסך מעל ההתנהלות של איתמר בן גביר, וזה אפילו עוד יותר מדהים. אבל בוא נלך לברוורמן. מה הסיפור בעצם? תן לנו אותו בסיכום מנהלים.
יש כל מיני פרשות, אבל בסוף רובן מתחברות, רובן מתחברות, לא כולן. הפרשה המרכזית שאליה ברוורמן מסופח, מה שנקרא, היא פרשה אחודה על אף שמספרים אותה בשני חלקים, והיא פרשת שינוי הפרוטוקולים של הדיונים הביטחוניים ממש ברגעים הראשונים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של פרוס המלחמה של 7 באוקטובר. אותה פרשה שהחלה מהדיווח של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אבי גיל, בעודו מכהן בתפקיד, בעודו נמצא בלשכת נתניהו ליועץ המשפטית לממשלה, שהסתעפה, בוא נקרא לזה, בזרוע החדשה הזאת שלה, שזה פרשת הסחיטה. כלומר, איך בסופו של דבר מזכיר הממשלה, ראש הסגל, נחשף לאותם חומרים, לאותם פרוטוקולים של שיחות ביטחוניות רגישות.
הוא לא השתתף בדיון?
לא, בדיונים הרלוונטיים האלו לא. לא, לא. לא, לא, הוא לא השתתף, וגם אם הוא השתתף זה בעייתי, אני תכף אסביר לכם למה גם אם הוא השתתף זה בעייתי, אבל אני רק אסיים את ההסבר. הוא בעצם, ככה נבדק, אולי, השתמש בקצין בכיר בתוך המזכירות הצבאית, כדי לסחוט אותו באיזשהו מידע אישי, ולהגיע ככה לפרוטוקול. עכשיו, אני רגע...
בוא, הכל לכאורה כדי שלא יתבעו גם אותנו, בסדר?
כן, כן, הכל, לא, הכל...
אני מודיע שכל תביעה שנגדי ונגד ארי, אני אתן לארי שיפוי.
בין אם אתה נדיב אז...
אתה גם רוצה? יופי, באמת.
אני אגיד לכם למה זה חשוב, העניין הזה, שוב פעם. נניח שמישהו בא ורוצה לשנות פרוטוקולים ודיונים, בסדר, אני נושא אמירה כללית כזאת, הוא רוצה כמה שפחות הרצביות אצבע, נכון? לכן מאוד חשוב בפרים, אנשים, שחקני ג' מה שנקרא צדדי ג' שיהיו המתווכים, והם אלו שימשכו את המסמך. המסמכים האלה, גם אם אתה אפילו רק נכנס למחשב כדי לקרוא אותם, זה קצת כמו תיקים רפואיים, הם משאירים צביעות אצבע כזה, הם משאירים עקבות.
כן, יודעים כל מי שנכנס ונגע בדבר הזה.
בדיוק.
אז לצורך העניין, נניח שאותו קצין שנסחט נתן לו תק נייר, אחרת ידעו שברוורמן נכנס. עכשיו, אם הוא רוצה לזייף את זה, יהיו צביעות אצבעות, לא?
זה לא בדיוק, לא בדיוק, זה ממש אבל בלב ליבו של צו איסור פרסום, ואני חושב שאי אפשר להתייחס לזה, אבל בוא נגיד את זה ככה.
ואין העתיקים בצבא למסמכים כאלה, איך אפשר לזייף את הקדשתי לזה מאמר, כי לדעתי אי אפשר לזייף היסטוריה היום.
אפשר, אני לפני כמה שנים בפרשה שבכלל קשורה לזה, פרשת גריסת המסמכים בלשכת ראש הממשלה, עשיתי תאמינו לי דוקטורט באיך שומרים מסמכים, מה מתומלל, מה מוקלט, מה מקוצרר, מה סטנוגרמה.
חד משמעית אפשר, וגם העובדה היא, חכה שנייה, מיכל, העובדה היא גם שעוד מה שנחשף, זה שבתחילת המלחמה, בשבועות הראשונים, חלק גדול מהדיונים לא הוקלטו. כולל אגב הדיון ההוא של 11 באוקטובר, שרק אחרי שגנץ ואיזנקוט התחילו לעורר מאומה, אחרי שעה-שעתיים הם הועילו להכניס קצרנית. עכשיו, ברגע שאין הקלטה ואין מה להשוות את זה, ואתה מתחיל, יכול להתחיל לעשות כל מיני ספקולציות. אגב, קשה מאוד לעשות את זה בדיוני קבינט, אבל אפשר לעשות את זה במה שנקרא התייעצויות ביטחוניות. תמשיך.
לא, אני חושב שאתה מאוד צודק, הרבה דובר על דיוני קבינט, אני לא יודע, אני רק אומר מתוך היגיון בריא, בסדר? דיוני קבינט מוקלטים לא על ידי מכשיר הקלטה אחד, ומתומללים לא על ידי מתמלל אחד. ולכן אני חושב, וכאן זה באמת מחשבה, שהסיכוי שמישהו ניסה להתעסק, ואני בכוונה בוחר במילה הזאת להתעסק בדיוני קבינט הוא נמוך, אני חושב שצריך לשים את העיניים על דברים שמסביב.
ולמשל, ראיתי פרסום עכשיו על התראה שעוברה בלילה, למלל ולמזכירות הצבאית. ראיתי פרסום באחד מערוצי הטלוויזיה. נניח שמישהו מהמזכירות הצבאית, ואני יודע בוודאות שאבי גיל לא קיבל בלילה הזה טלפון, או הפעם הראשונה שהתקשרו עליו היה ב-6:20 בבוקר. אבל נניח מישהו אחר במזכירות הצבאית קיבל התראה, וניסה להשיג נניח את ברוורמן או את ראש הממשלה ולא הצליח, ומנעו ממנו. אולי את זה מנסים לטשטש. אני עכשיו עושה רק ספקולציות, כן? אפרופו, מה אפשר לחפש פה בלילה הזה?
אתם רוצים ספקולציות? באמת, איך אפשר לבנות חדשות על ספקולציות כאלה?
לא, לא, אתה צודק, קרי. אני רגע אגיד משהו שהוא לא ספקולטיבי. בסדר? כאמור, אמרנו, יש כמה פרשות, לא פרשה אחת. אני חושב שאפשר ממסבור הפרשות להבין את הניחוח המפיוזי, או הפלילי, או הרקוב, של הסך הכל, מבלי להיכנס לשאלה בדיוק מי עשה מה, בסדר? אני חושב שזה שאנחנו רואים שצחי ברוורמן אסף פרוטוקולים, פרסום של חברי הטוב גידי וייץ, מימי ממשלת בנט ולפיד, כדי לנסות ולראות מה הם אמרו על חמאס, עד כמה חמאס מורתע ולא, כדי לטפטף את זה לציבור.
אני רוצה לספר לכם משהו, פעם היחידה שאספו פרוטוקולים שאני הייתי מעורב, ברוך גולדשטיין, חברון, חזרנו ממה שהיה בחברון, חזרנו למפקדת פיקוד מרכז, דני יתום הורה להעביר את כל המסמכים אליו, מה הוא רצה? לזייף את המסמכים שמשך שנים אמרו על חברון? לא, הוא התחיל להכין את עצמו לוועדת חקירה, לאסוף את החומר.
כן, אבל
כל דבר אפשר לפרש עקום, כל דבר.
לא, 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 אבל אני באמת חושב
בשביל זה יש חקירה.
לא, אבל תצרף את
אבל אתם כבר חורצים דין לפני החקירה.
מי חרץ דין? מתי?
שניכם.
אני ניסיתי לעזור לכם, לא שנינו, קודם כל זה שזה ניחוח מפיוזי, זה מ-96, מהרגע שהוא הקים את הלשכה הראשונה שלו, ברוך השם אני עובד בזה 30 שנה, וכתבתי את זה 1,000 פעמים ולא נדבר.
לכן אתה חורץ דין הרבה.
לא, אבל אני לא חורץ דין פלילי, יש הבדל בין ניחוח מפיוזי, שככה הם עובדים, ויש להם גם מכונת רעל כדי לממש את האיומים, לבין חריצת דין, קביעה שמשהו לא חוקי. ובהקשר הזה עכשיו, כשאני נתתי לכם מקודם רמז, אמרתי לכם ספקולציה, תשאלו את עצמכם, אם הייתה התראה בלילה למזכירות הצבאית, מה קרה איתה?
אני שואל את זה. אם הייתה התראה, למה הם לא עשו כלום? אלה שהתריעו, למה לא עשו כלום?
אבל זה מה שאני שואל.
באמת הייתה התראה, מה?
למזכירות הצבאית של ראש הממשלה מטריעים. אתה לא חושב שיש חשיבות שנדע מי התקשר למי ומה זה שקיבל את הטלפון עשה?
לכן זה לא מעניין אותך? זה חקירה ממלכתית ולא
זה משהו, גם אני רוצה, אבל לא מקימים.
ועד אז, לא, מפיצים אבל... ספקולציות.
שנייה, אבל אריה, אבל זה בדיוק העניין, אבל אתה כאילו כאן, אתה מתעלם רגע מהעובדות המאוד ברורות שמונחות בנגד עיניך. מי לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית?
נתניהו.
אלא עובר טוב.
נתניהו לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
אותו אדם שסביבתו נגוע עמוק עמוק בתוך איסוף המסמכים ושכתוב המסמכים והפצת המסמכים הסודיים לעיתונאים בחוץ לארץ כדי לייצר איזשהו נרטיב מאוד מאוד ברור. בגלל זה אני אומר, זה לא עץ היער, בסדר? אני מסכים איתך. אי אפשר בעת אחד היה לחרוץ גורלות לפני שהחקירה מסתיימת. אבל כשאנחנו מצרפים את איסוף הפרוטוקולים כדי להשחיר את בנט ואת לפיד,
לכן סיפרתי לכם למה דני יתום אסף את המסמכים, הלא הוא לא אסף כדי לזייף, הוא אסף כדי שיהיו ולא יעלמו בדרך.
אז למה אלי פלדשטיין הדליף את המסמכים לבילד? כדי לשרת את מטרותיו
הפוליטיות. אגב, תוך עקיפת הצנזורה הצבאית שפסלה אותם בארץ.
זה היער, זה לא העצים. והיער הוא מאוד ברור, ויש כאן אנשים שאין להם קווים אדומים. אין קווים אדומים, הכל מותר, אפשר להקריב גם את ביטחון המדינה בשביל המטרה העליונה. המטרה העליונה לצערי הרב היא לא מדינת ישראל, אלא היא המנהיג.
מיכאל האוזר, טוב הארץ, תודה.
תודה רבה. תודה.
רגע, זה הצעת חוק שלו שדיברת עליה מקודם?
כן.
אז הנה, אפילו יש לנו אותו פה על הקו, חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד שלום.
שלום לך, ערב טוב. אני עשיתי שוטר טוב להצעה שלך להקים ועדה חיצונית לאמן, ואמר לי, בן כספית, אלו זה בדיוק התפקיד של המלל, למה צריך את הוועדה?
טוב, קודם כל, לפני השאלה, איפה זה יהיה היום? אותו צוות איפכה מסתברה, אותה מסקנה של ועדת הגרנט מיום כיפור, למעשה לא באמת ממומשת, כי הגוף הזה הוא בתוך אגף המודיעין, ואני אומר, כמי שעקב בשנה האחרונה, אחרי יותר מפעם אחת, לפחות שלוש פעמים גדולות, הערכות מודיעין כושלות, שאני מכיר מקרוב, ועדה, הצוות הזה לא בעצם נתן תפיסה חלופית, גם לא העלה אותה, לא בקבינט וגם לא בוועדה, ולכן, קודם כל, צריך לשנות את זה עכשיו. זה יכול להיות במלא, זה יכול להיות בדרך כזו, בדרך כרגע זה פיים. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את
עצמם... לא, כי הפחד שלי זה שאתה מקים עוד מנגנון, ומנגנונים יש פה מספיק. אני אגיד לך, קודם כל, אני חייב להגיד...
זה אני מסכים, זה אני מסכים.
אז רגע, שנייה, עמית.
זה לא בנוסף לצוות ההוא, זה במקום הצוות היום שעובד.
אני חייב פה להכניס, יצרת כאילו רושם, שלוש הערכות כושלות. המודיעין הישראלי הוא מודיעין מעולה. ואנחנו בחודשים האחרונים חווים שרשרת הצלחות מטורפות, חסרות תקדים בעולם, בזכות המודיעין. אותו מודיעין כשל כשל חמור, אגב, לא בהבאת מידע, אלא בפירושו והבנתו, שנבע מהיבריס בשבעה באוקטובר. גם על זה אין ויכוח. עכשיו, מה שארי ניסה להגיד לך, אני זוכר ב-98 או 9, בשלהי כהונתו הראשונה, נתניהו הקים את המלל, זה היה פרסום שלי, וההסבר היה... איפכה מסתברה, גוף אזרחי שלא כפוף למערכת הביטחון, שיושב משרד ראש הממשלה, שהוא מנתח את הכל, רואה את הכל, מנתח, מכין את דיוני הקבינט. עד היום, מה הבעיה? שנתניהו הפך גם את המלל לזרוע פוליטית, עיין ערך צחי הנגבי, או יוסי כהן וכאלה שבאים מתוך המערכת, במקום שזה יהיה גוף נקי לגמרי, מקצועי לגמרי, כמו שאתה אולי מכוון בהצעת החוק שלך.
קודם כל, נתניהו ראש ממשלה לא בשנתיים האחרונות, נדמה לי שאתה יודע לספור, ואני לא זוכר שהיה עוד איש שהיה בפוליטיקה כמו צחי הנגבי, כלומר, זה לא אירוע שהתחיל אתמול המלל, ואני לא יודע אם זאת הבעיה, אבל בכל מקרה, כך או כך, מבחינתי כחבר כנסת זה לא קרה, לא בשנתיים האחרונות שאני נמצא בוועדה, לא, המלל לא עשה את העבודה הזאת, אני לא פוסל שאפשר, לא פוסל, גם לא מחייב, אבל בהחלט אפשר לחשוב על זה גם כגוף, בתוך המלל אפשר לחשוב על זה גם מסיבות שונות, כגוף נוסף, אבל אני כן רוצה לתקן אותך מה שאמרת קודם. המודיעין הישראלי קשל בעיקר בגלל שהייתה דבקות בקונספציה. כלומר, באגף המודיעין הייתה פרדיגמות, ויש עדיין אגב לצערי, וזה מה שיותר חמור, גם אחרי השביעי לאוקטובר, פרדיגמות מסוימות, דוקטרינות מסוימות. לא משנה, הייתה דוקטרינה, הייתה חמאס מורתה, היא לא הייתה סתם, היא הייתה מבוססת על פרדיגמה שצריך לבחון רק אינטרסים כלכליים, שהזהות זה שטויות, כל מיני דברים, שמעתי את הדברים האלו במשך שנה. וכל מי שירער עליה ישר הפך למשוגע הכפר, ישר הפך להזוי, למוזר. זאת הבעיה. כלומר, הדבקות הזאת, בתפיסות עולם מסוימות, וחוסר היכולת לערער עליהן. וכל פעם שמישהו ערער עליהם, הרי אתם יודעים כשהלחוטנית וב, אחרי זה הלחוטן אגב, היה עוד הלחוטן אחרי זה, והתצפיתניות, הרי כולם התייחסו אליהם, איך אמר בזמנו ראש אגף המודיעין לשעבר, היימן, לא צריך לראות סימנים מעידים אפילו. זאת אומרת שהייתה תפיסת עולם, וכל מי שחרג ממנה, כאילו כפר בעיקר. ולכן התיקון הזה,
הוא בראש ובראשונה, איפה במשוואה שלך? קודם כל אני חולק מה שאמרת, כי השבק כל הזמן טען שצריך לפעול כוחנית נגד חמאס, וחייבים להוריד את ראשי חמאס וכו' וכו', ואני ראיתי במו עיניי לא מעט מהערכות האלה. שתיים, יושב אחד שהרגע הזכרת את שמו, ונתניהו, אם שאלת, אני אגיד לך, הוא בין 16 ל-17 שנה מצטבר, נדמה לי באזור ה-16 וחצי, ואני יכול להשמיע לך עכשיו, אנחנו נצטרך להאריך את התוכנית עד מחר בבוקר, את כל הפעמים שבהן הוא אומר בקולו, אחרי כל מבצע כושל, שאריה ואני פה אמרנו, למה לא ממשיכים, למה לא נכנסים, אחרי כל פעם שהוא ברח מעזה, מצוק איתן, דרומה וצפונה, וכל היו הרי איזה 200 כאלה, הוא מסביר ששינינו את הפרדיגמה ואת המשוואה והחמאס מורתע והחזרנו אותם אחורה, ובאותה נשימה הוא גם הסביר שהוא תפקיד שלו זה לה, הוא אחראי על כל הביטחון, לא הצבא ולא המודיעין ואפילו לא שר הביטחון, הוא הסביר את זה לוועדת וינוגרד בכתב. אז איפה כאילו אחריות, איזה ועדה אתה מקים כדי להחליף את נתניהו?
אני לא מקים ועדה, אני מקים רוצה שהחוק ייתן שיניים וכנפיים לצוות שקיים לכאורה, מקבל משכורת לא לכאורה, אבל ברור לגמרי שלא עושה את העבודה שלו היום, ופעם אחר פעם, ואני אומר בעיקר מצייר אותי, שאחרי השביעי לאוקטובר, באו אנשים, אגב, אני חייב לומר לך, אם כבר אתה הזכרת, גם משירות הביטחון הכללי, גם מחטיבת המחקר של שירות הביטחון הכללי, חזרו על אותם פרדיגמות אחרי השביעי לאוקטובר, וחוסר הפלורליזם הזה, חוסר היכולת והאומץ לבקר, תראה מה קרה השבוע, עמד אלוף משנה חזי נחמה במילואים, עמוד משנה העביר ביקורת, אדם שחרף את נפשו בסמטאות חן יונס עד לא מכבר. הביר ביקורת על הפעולה המבצעית ברצועת עזה. מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שישעו אותו ממילואים. נשמע דבר כזה? אדם מעביר ביקורת, בסדר. אומר, צריך לחשוב
לא יודע, לא מכיר את האירוע של חזי נחמה, אני כן מכיר שערב השבעה באוקטובר נתניהו קיבל עוד הצעה, אפילו דרישה להוריד את ראשי חמאס ודחה אותה. מהשבק, שהרגע השמצת. אז אם תרצה אני בפרטי אראה לך את זה בכתובים.
אני מניח אבל זה אותו שבק שקיבל גם ב-12 בלילה הודעה מסוימת וב-2 וב-4 והעריך באופן שגוי את מה שדרוש לעשות נוכח המידע הזה, כיוון שהם לא העריכו.
נכון, השבק אגב מקבל אחריות על הטעות הזה.
רגע, אבל אני אומר לך, כמי ששמע את מי שעמדה בראש חטיבת המחקר בשבק, וכמי ששמע את כל הערכות המודיעין לפני השביעי לאוקטובר שהגיעו לוועדה, אולי היו נוספות שאני לא מכיר. אי אפשר וקשה מאוד, אגב, באופן טבעי, בממסד כל כך סגור, כל כך היררכי, שאתה תף פי הרמטכ"ל, או במקרה
לא, אבל אנחנו לא מתווכחים על זה בכלל. הלוואי שהיה באמת איזה גוף חיצוני שלא חייב
לומר לך. רגע, ברשותכם, עוד דבר אחד שהוא מרכיב שני בהצעת החוק, הוא לא פחות חשוב. למקבלי ההחלטות, ואני בשנה האחרונה ניגשתי לשרי הקבינט, אמרתי להם, תראו, ככה וככה. אמרו לי, מה אתה מדבר? אבל הגיע ראש אמ"ן אלינו, ואמר שלא היה ולא נברא. אמרתי, תשאלו אותו. אבל יושבים שרים בקבינט, כמונו, חברי כנסת
ואין לנו את הכלים,
אין לנו את הכלים לבקר.
אתה אנחנו מזבזים זמן על נושא שאין על הוויכוח, הלוואי שיהיה.
יש עוד תיקון אחד בחוק הזה.
עזוב אותנו מהתיקון.
לקבינט ולראש הממשלה ולחברי ועדת חוץ וביטחון, נגישות וכלים כדי לאתגר את המערכת, ולא אחרי זה לומר כן, כי המודיעין אמר, אז ברור, כי באים האנשים, גם אני הייתי ככה לפני השביעי לאוקטובר, אני חייב לומר, באו ראשי אגף המודיעין, באו זה,
אמרת את החבר כנסת הלוי, האם אחרי שהטלת פה את האחריות על כל המודיעין ועל השבק ועל כל אלה שזה,
אז הדיון לא היה על אחריות.
מה עם האחריות של ראש המערכת שבקולו, ולמרות שהוא זהר, בקולו אמר 200 פעם, לא רק בשבעה באוקטובר, גם לפני, שהחזרנו את החמאס דורות אחורה, ששינינו את משוואת ההרתעה, שהוא מורתע, שהם מורתעים, וכו' וכו'. מה, מתי תגיד בקולך שיש גם לאיש הזה זה אחריות, לא רק לכל אלה שכבר קיבלו
לא
אותה?
אני לא חושב שאין אחריות לכולנו. לכולם יש
לא,
אחריות.
לא, לא אמרתי כולנו, אמרתי נתניהו הממשלה, בנימין. אה, כן,
רגע,
תודה.
רגע.
לכולנו זה... אחריות, אין לי אין אחריות, גם לאריה אין.
לראש הממשלה, גם לכם יש אחריות.
לי יש.
כי עיתונאים הייתם צריכים לשאול, שכשאמרו לנו לפני השביעי לאוקטובר הכל בסדר, היית צריך לשאול, וגם עכשיו אני אומר לך, אתה צריך לשאול למה נכנסים פעם חמישית לג'באליה, אתה יודע למה? כי התפיסה של צהל היום, של הרמטכ"ל היום, כמו שהוא מציג אותה בוועדה, היא תפיסה שגויה, ואם אתה מערער עליה, אתה נהיה אפקורס פתאום. איך אתה מערער על הרמטכ"ל?
כן, אבל אני דוחה את מה שאתה אומר.
כמה יום צריך לערער?
כי אני שאלתי ודרשתי וכתבתי, ברוך השם, כתבתי, לא רק בדמיוני, 200 פעם מ-2008 עד 7 באוקטובר שצריך להיכנס לעזה ולעשות את העבודה. אבל ראש הממשלה שלי הסביר לי שלא צריך, ובספרו הוא כתב שבנט וליברמן מדברים שטויות, הם רוצים לכבוש את הרצועה, אבל אסור לעשות את זה. ואתה לא מטיל עליו אחריות על כלום.
אני לא מצליח חרות איתך באובססיה על ראש הממשלה. אני אומר לך, יש דרגי מקצוע, לא יודע, חונכנו פה שלוש שנים, אמרו לנו דרגי מקצוע, דרגי מקצוע, דרגי מקצוע, דרגי מקצוע. אז אני אומר דרגי המקצוע.
אז הוא לא חייב.
עכשיו אתה אומר, לא אמרתי. אמרתי לכולם יש אחריות, בוודאי לממשלה. וגם עכשיו אני אומר לך, מה שאמרתי לך על הפעם החמישית שהילדים שלנו נכנסים לג'באליה, זו גם תביעה שלי מהממשלה, ומשר הביטחון הנכנס, שיקרא לרמטכ"ל, ישאל אותו מה לא עבד בארבע פעמים הראשונות, ומה יעבוד בפעם החמישית. הילדים שלנו הם לא הפקר. אדם של החיילים הוא לא הפקר, מצטער מאוד. צריכים לקרוא לרמטכ"ל, לשאול מה לא עבד, יסביר לציבור.
כשדברים שלא עובדים זה תמיד הרמטכ"ל, דברים שעובדים זה ראש הממשלה. חבר הכנסת עמית הלוי, זה מה שהבנתי לך, אולי הרבין משהו אחר.
רגע, אתה יכול לומר, אתה יודע, אתה שואל, עונה במקומי, ואחרי זה גם אומר...
לא שואל ולא עונה במקומך, מה לא בסדר מה שאמרתי?
אמרתי, אחריות על הממשלה, אמרתי, שר הביטחון, ראש הממשלה, הנה אני אומר, בנימין נתניהו, החביב עליך וכל השאר, חייבים לקרוא לצבא שהוא מבצע את העבודה ולדרוש ממנו שינוי תוכניות. ואני אומר לך, גם זה נוגע לחוק, כיוון שבסוף יש אוסף פרדיגמות במערכת שלנו, וכולנו אחראים עליה, וכולנו חלק מזה. עזוב את האשמה, בואו תדבר על התיקון קצת. והתיקון יהיה, כשיהיה אפשר להעביר ביקורת, ושהצבא יהיה יותר פלורליסטי, ויהיה פתוח לחשיבה ביקורתית, ופתוח לביקורת עצמית, ולא יעיף את כל מי שחושב אחרת. זאת המטרה.
לרקע חשבתי שבאמת לא מעבירים ביקורת מהשבעה באוקטובר לצבא. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
דוד מידן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
לשעבר סגן ראש המוסד, אבל גם מי שבעצם ניהל את המגעים בזמנו עם חמאס על העסקה הקודמת. ואנחנו מתכנסים לרגל הידיעה שאני קצת מפקפק בה, אבל היא אמיתית. זאת אומרת, אני מפקפק פה לטווח הארוך, מעניין אותי מה אתה תגידו, הבינוני, שקטר זורקת אותנו מכל המדרגות, מפסיקה את מאמצי התיווך, מטילה את האשמה על שני הצדדים, ומאיימת לגרש את בחירי חמאס חוץ ממלונות הפאר, והווילות המטופחות בשטחה. מה אתה אומר?
אני חושב שצריך לקחת את ההצהרה הזאת עם כוכבית גדולה, ומה שנאמר היום יכול להישמע מחר אחרת לגמרי, וזה חלק ממשחק. אני חושב שכרגע אולי הם מתכוונים לזה, אבל זה בהחלט יכול להיות שתוך יומיים שלושה הם יגידו בי עומדה אחרת. ככה שלא הייתי מתרגש מהאמירה הזאת יותר מדי, זה לא כרגע משליך לדעתי על המסע ומתן שברגע זה הוא כפו. אני חושב שגם אם קטר נניח והצהרה הזאת היא תהפוך לאמת, ואכן אם יסוגו מהתיווך, אני מניח שהמצרים יובילו אותה, ולא בטוח שזה פחות טוב.
אתה יודע להעריך למי הייתה תרומה גדולה יותר, למצרים או לקטר, בעסקה הראשונה, כי אחר כך לא קרה כלום באמת?
אני חושב שהתרומה הגדולה ביותר הייתה של האמריקאים, שהם בעצם ניהלו, את המסע ומתן. הקטרים היו דומיננטיים כי הכל נעשה אצלם, אבל בכל הקטע של כל החלק האופרטיבי של המימוש של ההסכם הראשון, היה הפעולה מצרית. תראה, בוא נגיד ככה, הניסיון מלמד אותנו לאורך השנים, שהמצרים הם בעצם חלק מהשכונה, הם מכירים את החמאס, ודגש על החמאס שבתוך הרצועה, על החלק הצבאי יותר, הם יודעים לדבר איתם, הסכמים שיהיו בעבר, הכל נעשה דרכם, וקשה לראות מצב שיהיה איזה הסכם שלא יעבור דרכם בצורה זו אחרת. מה שקרה בהסכם הראשון זה היה די חריג, שהמצרים בעצם היו, הייתי אומר, כינור שני להסכם שנעשה עם החמאס. אבל אני חושב ככל שהמצב מסתבך יותר, ויש לזה משמעויות של מה קורה לאחר ההסכם, זה גם הסכם הפסקת אש, מלחמה, איך הרצועה תראה ביום שאחרי, שזה סוגיה שמעסיקה את המצרים הרבה יותר מאשר את הקטרים, כי זה השכונה שלהם, וזה משליך עליהם באופן ישיר. לכן תגיד, אני דווקא לא... כן, בבקשה.
אתה יכול לעשות לנו סדר רגע, קטר, בעדנו או נגדנו? יש אנשים שלא מתעסקים איזה כמוך, או נניח כמוני, או כאילו, הם לא מבינים, כי קטר היא בעצם יותר מקורבת לחמאס.
הוא שואל כמה זמן הם יבכו אם ישראל תתעדה.
אוקיי, זו שאלה.
אני מודה, ארי שאל את זה יותר טוב.
לא, בסדר, שאלה בצורה מקורית מאוד. נגיד ככה, קודם כל, אני אומר מבחינתי, הקטרים תמיד נתפסו כמדינה עצמאית, סוררת במונחים של מדינות המפרץ. אני לא מדבר כרגע על ישראל, והם היו בעצם מן אויב של הסעודים ואיחוד האמירויות. עוד בגלגול שהייתי בארגון והכל, הדגש שלנו היה יותר ללכת על הסעודים ואיחוד האמירויות, ולא לגעת בקטרים, פחות או יותר זה מה שהיה. לא לריב איתם, לא מלחמה, לא זה, אבל לא נגענו בקטרים. אני חייב להגיד שטיילתי באזור הזה הרבה מאוד, בקטר לא הייתי, אוקיי? וזה אומר הכל. עכשיו, הקטרים פשוט תמיד שיחקו משחק כפול, וזה גם מה שהצבן מאוד את הסעודים ואת האמירטים, שמצד אחד הם היו מאוד ידידים של האמריקאים, הכוח הימי וכן הלאה, והג'זירה שזה היה, אני חושב שזה תחנת טלוויזיה עוינת, בעיקר בשפה הערבית, היה שם תחנה שיש לה גם שפה אנגלית, באנגלית עם הרבה יותר בטונים, בערבית זה היה מאוד עוין לישראל, מי שצפה בזה הוא לא היה צריך לנחש הרבה להבין מה הקו שלהם, קו מאוד פרו-פלסטיני, מאוד, מאוד כופר בגבולות 48, ופשוט אפשר לתאר, מצד שני, הג'זירה גם היה, הייתה תחנה שראינה ישראלים, דמויות פוליטיות ישראליות התראינו, להראות שהם כאילו מכאן וגם מכאן וגם מכאן, כלומר, הם בדו-פרצופיות, זה הייתה מדיניות שלהם, גם היה להם את ה... הם שלטו בנרטיב האסלאמיסטי, היה להם את הדרשן הידוע המצרי שחי שם עם 60 מיליון צופים, ככה שמצד אחד החמאס היה ידיד האמריקאים, שהצי האמריקאי חנה שם, והיו מעין כאלה עם הפנים למערב, הרבה מאוד אירופאים, מדינות אירופאיות עשו המון עסקים בקטר, ומצד שני הם עודדו ומבנו ועשו המון
דברים. משחק כפול בקיצור.
כן, פחות בתקופה שאני זוכר, אנחנו די לקחנו מרחק מהסיפור הזה, ובמלא הדרך אני חושב שהיחסים התעתקו איתם, וראינו את זה במשמעות שזה קרה אחר כך.
אולי דוגמה לזה הייתה שאיסמעיל הנייה נפטר על אדמת איראן, ולא בבית. לכאורה היה יותר פשוט להגיע אליו שם.
אני חושב שזה לא, זה לא משנה כל כך, לדעתי גם אני לא סכן חשוב, אני לא חשבתי ש...
הוא אמר נפטר, אתה יכול לדבר חופשי.
אני לא חושב שהחיסול של הנייה, הוא היה בעל משקל אסטרטגי גדול למלחמה עצמה.
לא, אבל אם החליטו לעשות את זה, נמנעו מלעשות את זה על אדמת קטר.
כן, אבל אני לא נכנס לזה, אולי יש שיקולים מבצעים אחרים, אבל כן, אני מניח שגם בטח יש מחשבה מאחורי זה, שאני כרגע לא יכול להיכנס לזה.
תגיד, שאלה אחרונה אני מנסה לגנוב, למרות שנגמר לנו הזמן, חודשיים וקצת עכשיו בין הממשלים, כשטראמפ מחמם מנועים אבל עוד לא שם, מה עובר בעצם, למה חמאס בעצם לא מנסה לנצל את זה, הרי מה שנשאר מחמאס פנים זה כמעט כלום, והקטע שהסרבנות נמשכת, אתה יודע להסביר את זה כמי שממש עבד מולם?
אני חושב שהחמאס, בעיקר חמאס בתוך בעזה, הוא לא התגבש לגמרי, ולכן הוא צריך את הזמן להתעשת, לדעתי, אבל אני יודע שאנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו רואים כיפון בשיחות, ותסכול, וכל מה שכרוך בזה. יחד עם זה, כדאי להגיד שמסביב קורים דברים שלדעתי ישליחו, ויכולים להאיץ פתאום מסע ומתן. למשל, אם עכשיו אנחנו נתקדם בציר הלבנוני, וזה מה שמסתמן, אני מניח שזה יהיה גורם מאוד מדרבן לרוץ במסלול בפלסטיני, וזה יכול להשפיע גם על המקומים. לדעתי, אם אני גאה חמאס בחול, כמו איסמעיל עני, כמו חלד משעל, כמו מוסא אבו מרזוק, וכל השמות המוכרים, אם תלוי בהם, להערכתי הם היו מרצים לעשות עסקה ככל שהם יכולים מהר. אבל אני חושב שהם תקועים כרגע בבלגן או בהלם שנמצא חמאס בתוך עזה. אבל זה עניין של זמן, ולהערכתי, אם אנחנו נתקדם בציר הלבנוני,
זה יפתור אולי גם יפתח את הצנרת הדרומית, הלוואי.
לפחות יש מסע ומתן, לדעתי יתחדש, ואני מניח שלא יהיה קל, אבל יהיה מסע ומתן.
דוד מידן, תודה.
תודה רבה.
FM.
עקבת אחרי, או שזה היה שבת וזה אירועי אמסטרדם?
כן, כן, עקבתי, לא דקה דקה, אבל הבנתי ששם היה פוגרום, והבנתי שיש כל מיני אנשים שטוענים שזה בכלל לא קשור לשבעה באוקטובר, שזה העובדה שהמוסלמים שם הם שונאי ישראל, ושבעה באוקטובר היה תירוץ, כמו אלף תירוצים אחרים לפוגרומים אחרים, למאורעות, לא יודע מה.
אני לא אסלח לעולם לאסלאמיסטים באמסטרדם שגרמו לי להרגיש אמפתיה ולעזור ולהזדהות עם אוהדי מכבי תל אביב, אבל זה קרה. יוסי אלי, שלום.
שלום, שלום בן. שלום אריה.
אריה ובן פה. החדשות 13, אתה שליח באמסטרדם, עברתם חוויה היום.
כן, היה מאוד מעניין. אנחנו היינו בהפגנה פרו-פלסטינית שמתקיימת עדיין בכיכר דם, וההפגנה הזאת מאוד מאוד אלימה, משהו שלא ראו כאן באמסטרדם. אנחנו רגילים, אתה יודע, בן ואריה, להפגנות אלימות בישראל, כאן לא רגילים לזה. המשטרה הגיעה בכוחות מאוד גדולים, אולי קצת מאוחר מדי, בטח ממה שראינו, לאור מה שראינו ביום חמישי האחרון. עצרו הרבה מאוד מפגינים פרו-פלסטינים, כי ההפגנה הזאת הוגדרה כלא חוקית מלכתחילה, אז הם התחילו לשלוף את האנשים שיכול להיות שאולי אפילו קשורים למה של הפוגרום שהיה ביום חמישי עם הישראלים, ואנחנו גם נקלענו שם, התחילו לצלם אותנו, ניסו מה שנקרא להפיץ את התמונות שלנו ברחבי הקבוצות הוואטסאפ של פרו-פלסטינים ורשתות חברתיות, אבל זהו, אנחנו קצת התרחקנו כדי לא למשוך אש, יש לומר שהמשטרה הבינה שאנחנו פה, ולכן אנחנו...
הבנתי שזה לא היה בכיכר דם, אלא אתם נכנסתם לקסבה של שכם, של אמסטרדם.
אז זהו, זה היה אתמול, אני מדבר איתך, אני ממש לפני דקה חזרתי מההפגנה של פרו-פלסטינים בדם, אתמול היינו בהחלט בקסבה של המוסלמים, של הרוב המוסלמי, ושם, אריה, אנחנו באמת באמת היינו מאוימים, רק שתבינו את הפרופורציות, שני ישראלים במרכז אמסטרדם נאלצו להיעזר ב-150 שוטרים כדי להיכנס לרובע המוסלמי הזה, לשוק המוסלמי, המבטים היו מאיימים, וגם שם התחילו לצלם אותנו, להפיץ את התמונות שלנו, בעיקר כדי לראות האם אפשר לפגוע בדרך כלשהי בישראלים נוספים, כאן בבירת הולנד.
תגיד, זה נסה לתאר לנו את האווירה, זאת אומרת, זה באמת, אנחנו כולנו מכירים את אמסטרדם כהמקום עם הקופי שופס השלב הזה והרגוע, זה ממש מפחיד?
תראה, אני יכול להגיד לך שכשאתה לא מגיע למקומות שבהם יש את הפלסטינים, או שאתה לא מחפש צרות, אני לא חושב שזה עד כדי כך נורא להסתובב כאן. יש פה הרבה מאוד, בכל זאת מדובר ביעד מאוד מתויר, הרבה מאוד אנשים מכל רחבי העולם מגיעים לכאן, ממשיכים לזרום לכאן, באמת לשבת בקופי שופס, לטייל ברחבי העיר. העיר הזאת היא מאוד מאוד בוטיקית וקומפקטית יחסית, אבל לאור העובדה שיש הסלמה כלפי ישראלים, אז יש יותר נוכחות משטרתית. לא הייתי אומר שמסוכן לחלוט, זה לא, אנחנו לא, אנסטרדם לא הפכה לרמאללה, אם זה מה שאתה שואל.
אבל ראש העיר מגנה את האלימות נגד אוהדי מכבי, ואת האלימות האנטי-מוסלמית.
נכון, והיא זוכה לביקורת מאוד קשה, כאן באמסטרדם. אני יכול להגיד לכם שלפי מה שאני שומע ברשתות החברתיות, וגם בחדשות המקומיות, הם מקיימים דיון ביום שלישי, האם אפשר להדיח, ממש כך להדיח את ראשת העיר של אמסטרדם, בגלל שהיא לא הצליחה למנוע את הפוגרום שהיה ביום חמישי.
תגיד, אתה מכיר משהו על הטענה ששמעתי מיותר מדי גורמים, שגם המשטרה באותו לילה הייתה ממש רשלנית פושעת, וחלק מהשוטרים הם בכלל מוסלמים, שהם בכלל לא עמדו והסתכלו על זה?
חירטווילר שהם לא עצרו אחרי...
אני לא ראיתי דבר כזה, והשוטרים שאני דיברתי איתם, באמת דיברתי עם הרבה מאוד שוטרים כאן, בצורה מפתיעה הם מאוד מאוד הסבירו פנים, הם בהחלט בהחלט מרגישים מבוישים ממה שקרה ביום חמישי. אני לא יכול להגן על מה שהיה ביום חמישי, כי זה באמת רשלנות, כמו שאמרתם, רשלנות והפקרות, אבל הם הרגישו אשמים, זה אי אפשר לקחת מהם, הרגישו אשמים מה שקרה כאן, ומנסים לתקן עכשיו, יש נוכחות מאוד מאוד גדולה של המשטרה כרגע.
כי אתה יודע, הם הכריזו שכל ההפגנו, אסור להפגין, וההפגנה שאתה מדבר עליה, שאתה בא ממנה, היא פשוט יריקה בפרצוף של השלטונות באמסטרדם.
נכון, אבל הם, נכון, אתה צודק, אבל המשטרה לקחה את העניין הזה מאוד ברצינות, הוציאה הרבה מאוד כוחות פנימה לתוך כיכר דם. אתה בטח היית כאן, ואתה מכיר את כיכר דם, אחד המקומות המרכזיים האהובים על התיירים להגיע אליהם, וזה נראה אחרת לגמרי, זה נראה כמו שער שכם.
לא יאמן, רק בלי המגנומטרים. יוסי, שמור על עצמך, תודה.
תודה רבה. במהדורה המרכזית אנחנו נביא את הכתבה המלאה על הביקורים שלנו בשכונות הפרו-פלסטיניות והמוסלמיות.
גם אתמול וגם היום, תודה.
תודה רבה.
תודה.
מה שלא הספקתי להגיד לך, שאלו לנו אותו על הקו, זה שאני לא חושב שזה אירוע אנטישמי, אני חושב שזה אירוע לאומני. פשוט מאוד, לאומני.
קשה מאוד היום להבדיל ביניהם.
נכון. אבל אתה יודע, זה לא שאתה, יש יהודים באמסטרדם ולא עושים להם, לפחות עד עכשיו, הם המשיכו להתפעל.
גם הם חוטפים מכות אם הם הולכים עם בגדים מזוהים. הרב הראשי אמר שהוא מתלבט אם ללכת עם הקפוטה או בלי הקפוטה, הוא החליט ללכת עם, והוא יודע שהוא מסתכן.
אז אם אתה... התקפה על יהודי שהולך עם כפות, אז אנטישמי.
דוורפן מתקיפים אותם, כן?
מה שאנחנו ראינו, תראה, אני חושב, אני מחמיר את זה יותר, אני חושב שזה פיגוע. וזה גם תוכנן, כמו שאמרת. טוב, פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב.
יואב זיתון, כתב צבאי ויינט, ידיעות אחרונות, שלום.
ערב טוב. שלום, בן, שלום אריה.
אז אתה דיווחת על מסדרון נצרים, בעצם יש לנו שם מובלעת של 7x8 קילומטר, זה ביטור הרצועה, אבל זה גם טריטוריה שנועדה, מה קורה שם, מי מחזיק את זה, ומה המטרה של זה, או שזה בעצם מתואם עם אריה, והולך לקום שם...
כפר אדומים ג'
בדיוק, הרחבה.
כן, גוש קטיף ב'. בדיוק לפני שנה אוגדה 36 פרצה שם לראשונה את הציר, מהגבול ליד בערי ועד לים, נפגשה שם עם אוגדה 162, בתמרון אז בנובמבר אשתקד, והחזיקה את זה כציר אחרי שהיא סיימה שם את העבודה שלה, ויצאה לצפון באזור ינואר-פברואר. הציר הזה אז הוחזק במטרה להשתמש בו כקלף מיקוח לעסקת חטופים, מחזיר את המיליון עזתים שעברו לדרום הרצועה, שהוא עזבו, ותחזירו לנו את החטופים, אבל עם הזמן הציר הזה התרחף למסדרון, בהתחלה דיברו על קילומטר, קילומטר וחצי רוחב, ובביקור שלי שם בשבוע שעבר כבר ראיתי שם 7 קילומטרים של רוחב, בחלק מהמקומות קצת יותר, על ידי שיתוח של מאות מבנים פלסטינים, מוצבי קבע בתנאים נוחים יחסית של חיילים, כבר לא מסתובב שם עם תסדות, עם קרמים, מנגלים בחלק מהמוצבים שם, אנטנה של סלקום, שצהל הקים שם במרכז טריטוריית נצרים, והאווירה ש... קשה לראות איך ישראל תיסוג משם, בטח ובטח במקביל המגמה המקבילה שקורית מתחת לקרקע, כל הערכות השליליות מאוד לגבי מצבם של החטופים, והסכנה שנשקפת להם ככל שיעבור הזמן.
כן, ראיתי אפילו צילום של חיילי צהל שמצאו את מטע המנגו של נצרים, והוא דווקא מניב פרי יפה. אז זה ההחזקה של המתחם הזה, אבל אנחנו שומעים גם שהממשל האמריקאי, ביידן שלנו, שאוהב אותנו, עוצר 134 D9'ים. אנו באים?
נכון, פרסום שלנו הבוקר בוויינט ובידיעות על עסקה שצהל כבר שילם עליה, משרד הביטחון כבר שילם עליה למפעלי קטרפילר בארצות הברית, לרכוש 134 D9'ים, למגן אותם בישראל ומיד... להוציא אותם לשטח גם לדרום לבנון, יש שם חיסוף שנדרש לאלפי דונמים של אותם שטחים, אותו סבך אבות שמתחתיו חיזבאללה הסתיר את הבונקרים שלו ואת מאגרי המלח העצומים שלו, וגם להמשך הלחימה ברצועת עזה, אחרי שחיקה מאוד גדולה לכלים ההנדסיים הגדולים האלה, בעיקר בגלל התמרון, אבל מסתבר שמחלקת המדינה, כך לפי שני גורמים ביטחוניים ישראלים שמאשרים את זה, לא נתנה מחלקת המדינה בוושינגטון, לא נתנה את היתר הייצוא לישראל לעסקה הזו, באופן רשמי אומרים בשגרות שאנחנו פונים אליהם, שגרות ארצות הברית, שהבקשות האלה נמצאים בטיפול שוטף, אבל יש סימנים לחרם שקט, לעיכוב הליכים שצהל צריך
אותם. זה נכון, אני כתבתי על עיכוב הדיניינים לפני איזה שבועיים באתר אמריקאי בכלל.
יש להם בעיה עם הדיניינים, אז רייצ'ל קורי, אתה זוכר?
כן, אבל עכשיו ביתר סט, ביתר סט, כי אתה יודע, אומר יואב זיתון פה החיסוף בדרום לבנון, האמריקאים רואים את הבתים שאתה הורס, ואתה הורס, אפרופו מסדרון נצרים, והם לא אוהבים את זה כל כך, נקווה ש...
תגיד להם, זה לא עם הדיניינים שלכם, זה עם הפצצות שלכם שאנחנו הורסים, מה אתם כועסים על הדיניינים?
נכון, אבל יש לכך משמעות מסוכנת, במיוחד בפשיטות כמו בג'באליה, שיותר חיילים נפגעים וגם נהרגים ממטעני חבלה, חסרים שם דיניינים, אין באותה כמות שהייתה בשיא התמרון, ולכן יש משמעות לכך שארצות הברית מעכבת את המשלוח הגדול הזה של 130 דיניינים.
משמעות רעה מאוד, כן, בסדר, נראה מה יעשה הממשל החדש, האם ישחרר או לא ישחרר, ייתן לנו גב או לא גב, ויואב זיתון, תודה.
תודה רבה.
טוב, היום הזה לפחות מבחינתנו הסתיים, אורחים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל, אחיה כהן, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם קופון ופירימו.
מחר?
נתראה פה מחר.
יום שני, יש לנו.
כן.
רק התחלנו.